מכאן נמשיך מעניינים של שמירת הנפש לדבר שאולי היום הכי מסוכן. אינני יודע, כלומר, אישון סיגריות הוא אולי יותר מסוכן, אבל היום כבר אחוזים שמעשנים ירדו. הדבר היום השני הכי מסוכן זה תאונות דרכים. והנושא הזה של נהיגה זהירה, שמירת החוקים, זה נושא מאוד מאוד מרכזי. אני בזמנו שאלתי על זה את הרב שפירא, מה האיסור שאדם עובר על חוקי התנועה הזה, את הרבנן, כי קבעו חוקים, חוקי תעבורה. מה החומרה של השמירת חוקי התעבורה? הוא אמר, כיוון שזה נוגע לדינים של שמירת הנפש, אז זה איסור דאורייתא. אני כתבתי אז, אדם הנוסע במהירות גבוהה, מעבר למותר, עובר איסור דאורייתא. אחרי זה אני חשבתי עצמי, לא שווקת חיים לכל בריאה. אי אפשר לעמוד בזה. ועוד אפשר לומר, אולי, בימים עברו, המכוניות היו חלשות יותר, הכבישים מעוקלים יותר, ואפשר, כמו 80 זה היה מהר. זה לא היה קשה לשמור, לא לעבור את ה-80. היום, זה ממש קשה. נכון, אני זוכר, יונתן, אתה זוכר, היינו נוסעים, לקדומים, אז היה, יונתן היה נוהג, הכבישים היו יותר מסורבים, 80 זה היה בסדר, 90 זה היה מהר מאוד. היום הכבישים ישרים, זה משהו אחר לגמרי. אז אני כתבתי פה בסוגריים, עכשיו, מהדורה בתרא, אדם הנוסע במהירות גבוהה שמקובל להעניש עליה. כאילו... כי צריך לדעת, זה כאילו הקצה של החוק, הקצה העליון של החוק. יש תקנות, אבל יש גם תקנה שאוכפים. כלומר, זה גם ביטוי למשמעות של זה. זה כמו, נניח, הכל דבר צריך לכתוב קבלה. אדם הולך, עשה איזושהי עבודה בצד ולבן דוד שלו. הוא גם צריך לתת קבלה על זה. יש דברים שאם יגיעו לבית משפט, אז השופט יגיד למשטרה, אתם סתם מתענים לו, הוא עושה דבר סביר, לא צריכים על זה לתת דוח. או למשל אדם קיבל פנצ'ר ברכב, 50 מטר מהמוסך, יבוא שוטר, מסתכל, מה הוא עושה? נוהג? אדוני, אתה נוהג עם רכב בלי גלגלים עם אוויר. קנס. אני עושה למוסך. מה זה נראה? מה אתה רוצה? הוא מפנה את הרכב שלו. אתה רוצה שיביא גרר על ה-50 מטר? הרי זה יעצור את התנועה יותר. תן לו לנסוע קצת על הג'נטים ויגיע למוסך. כלומר, יש פה משהו סביר. מעין זה אני קצת מקל, שאולי זה לא דאורייתא, שהוא נוסע מהר עד השלב שבו זה נחשב סביר. קיצור, אבל יחד עם זה צריך לדעת. בלא ספק, המהירות הגבוהה זה המרכיב הכי מרכזי בסיכון. פעם היה אצלי המפקד שאחראי על משטרת התנועה, אז הוא אמר גם, הגורם המרכזי זה מהירות. בלא ספק, כל דבר, כל תאונה, המרכיב המרכזי, א', יש יותר תאונות, קשה יותר לסדר את העניינים כשיש תקלה, והתאונות הרבה יותר קשות. לכן, בלא ספק, הדבר הראשון זה שמירת המהירות, שלא תהיה מהירות גבוהה. כמובן, גם שאר הדברים, כמו שיש שלט עצור, רמזורים וכדומה, פס לבן, כל החוקים האלו, זה שייך לנשמרתם מאוד לנפשותיכם, ולא תשים דמים בביתך. יצא לדעת, אדם נהג במהירות מופרזת, בעייפות מופרזת. אגב, אם הוא עייף מאוד, לרוב האנשים קפה מועיל, אז שישתה קפה, איכשהו יוצא לדרך. ואולי ישים לו עצמו עוד כוס קפה, להמשך, שיתקרר אפילו, אבל שישתה את זה, שיעורר את עצמו. בכל אופן, אם הוא נהג שלא בזהירות, גם אם הוא עשה תאונה, עבר ביסור. כולו נשמע בנפשו. בעבר הלא תשים דמים בביתך.
ועוד דבר צדת, גם אם הוא נהג מהר ולא עשה תאונה, הוא גם שותף בעקיפין לתאונה. כי צדת, כשכל הרכבים נוסעים מהר, אז הם נותנים נורמה של מהירות. וחייבים גם להודות על האמת. אדם שיודע לנהוג טוב, 120 אצלו, זה כמו אצל אדם שלא יודע לנהוג טוב, 90. יש אנשים שהם מאוד מיומנים, ועם תגובות מהירות מאוד, שהם באמת לא יודעים לתרגל. גם הם, אם יהיה פתאום פנצ'ר, או פתאום מישהו יעשה משהו לא צפוי, התאונה תהיה קשה. אבל יחסית, אם אפשר לזוז, מיד קולטים את התמונה, וידעו מה לעשות. יש כאלה, זה עניין של כישרון מולד, וגם מיומנות שנרכשת עם השנים. אבל גם אם הוא נוסע מהר, והוא אישית לא יקרה לו, הוא נוצר נורמה לכביש, וכולם נוסעים מהר, ומישהו בסוף יעשה שם תאונה. לכן, אסור לו להיות זה שגורם להיות שותף לגרימת נורמה של נהיגה מהירה מדי. ומה הפתרון הזה? אתם יודעים מה הפתרון לנהיגה? כי אנשים עצבנים בכביש, ורוצים להגיע, ולפעמים יש רכב מקדימה, והוא עוצר את התנועה, ואז רוצים לעקוף אותו, ורוצים לנסוע יותר מהר. מה עושים? הפתרון הוא שהדרך תהיה יותר מהנה. אין מה לעשות. זה הפתרון. הדבר הכי טוב הוא לשמוע שיעורי תורה בדרך. ושהשיעורים יהיו טובים, לא קשים מדי. וכך אדם יגיד, אוי, עוד רבע שעה אני כבר מגיע, מה אני אעשה? השיעור נגמר עוד חצי שעה. אולי ניסע קצת יותר לאט. לא שיעשה פקק בדרך, אבל קיצור, שלא יהיה לו שום סיבה להגיע. וכשהוא קצת מתעייף, אז ישמע מוזיקה שהוא אוהב. וכך, הדרך תהיה לו נעימה. שיהיה לו כיף בדרך. אם הוא גר, נניח, בהר ברכה, ועובד בתל אביב, אז הוא צריך לנסוע כמעט קרוב לשעה כל יום, או לירושלים הוא צריך לנסוע שעה, עד למקום העבודה. הלוך, שעה חזור. אז זה, יראה, זה כיף. הוא יכול לשמוע בהלוך את הדף היומי, בשיעור טוב, ואז יש לו חזרה, הוא ישמע את מה שהוא למד כבר, יהיה לו חזרה. או תלוי, כל אחד, יש מרוכזים יותר, יש פחות. כל אחד יראה איך הוא יפיק מהדרך את המקסימום. אז יכול לשמוע שיעור תנ"ך, שיעור אמונה. אני באופן כללי ממליץ שאדם לא ישמע רק דרשות של מוסר, כי ואמונה, מפני שזה באמת יותר קל, אבל פחות בסופו של דבר מתקדמים, כי אין בזה כל כך עומק וחידוש. יש דברים שהם חשובים, אבל זה טוב אותם במינון מתאים, אבל כאשר כל הדרך דרשות של אמונה וכדומה, זה תלוי באדם, אבל באופן כללי צריך שאיזון בין הצד של הגמרא וההלכה לבין הדרשות. אם זה שיעור כבר עמוק ורציני ויסודי, זה כבר, גם אם זה גם טוב. או שממש קוראים מדרשים ומספיקים הרבה מדרש, אז זה כפשור, זה כבר יותר גופי תורה. אבל יש דרשות, חוזרים על אותם הדברים, עוד פעם ועוד פעם. זה לא ביטול תורה מבחינת הזמן, אבל ביטול תורה מבחינת איכות, מבחינת הניצול. אבל הכי חשוב זה באמת שיהיה תועלת מהזמן של הדרך. וכשהוא קצת מתעייף, יעביר את זה למוזיקה שהוא אוהב, וגם כן, ייהנה מזה. ואז הוא יוכל לנסוע בצורה טובה. אין דרך אחרת. ואם הוא במקרה נהיה עייף יותר, אז יעשה באותו הזמן, ימצא לעצמו כל מיני דרכים איך להסיק את עצמו. עוד דבר, יש גם תועלת שאולי ייסעו ביחד, וידברו, אם הוא עייף, ידברו. לא דברים מרגיזים, אבל דברים מעוררים. גם זה דרך אגב חקרו, כשאדם מרוגז, הוא יעשה יותר תאונות. אני ראיתי את זה בעיניים. אנשים, אני ראיתי בעיניים שאנשים התרכזו, היו ריב, הלך נסע, נסע תאונה. לא, ברוך השם לא יצא מזה אסון, רק מושפז כמה שבוע או משהו כזה, אבל, ואחר כך אני תעניינתי מפעם פעם, לא תמיד אפשר, זה תאונות קלות אפשר רק לברר, אבל בתאונות קלות, האם היה משהו שהרגיז לפני כן או משהו כזה, ותדעו לכם, די הרבה פעמים, כשמבררים, חוקרים את ה... מה עשה אותו אדם ביום שלפני כן, אז או שמוצאים שהוא לא ישן הרבה בימים ממש לפני כן, או שהתרגז, אז זה ממש בשעה סמוכה, שעה, שתיים, או תלוי כמה, איזה רוגע, יש רוגע שנשאר זמן ארוך. היה מישהו שאיימו עליו במשטרה, התהפך עם הרכב שלו. קיצור, כשאדם נמצא במצוקה נפשית, פחות מרוכז ועלול לעשות יותר תאונות. וצריכים אז מאוד להיות זהיר בזה. כן.
אני חשש כאילו שבאדם שומע שיעור תורה עקני ברכב, הוא מתעמק בשיעור תורה, הוא להתרכז בנהיגה.
אינני יודע. אם אדם יודע שזה כך, אז באמת שלא יקשיב. אני חושב שהמרכיב הכי קשה הוא שאדם לחוץ לגמור. זה הבעיה. ואם אדם לא לחוץ להספיק לעבור את הדרך במהירות, אז הסיכון לתאונות יורד. בכל אופן, אינני יודע. אני אישית, תשומת הלב הראשונה היא לדרך. הדיבורים הם מקום שני. ולכן, לכל היותר, אני לא אשמע את הדיבור. זה מה שאצלי קורה. אני לא יודע איך אצל אחרים. אני משער שאצל רוב האנשים זה כך. שמבינים שקודם כל צריכים לנסוע כראוי. אבל מישהו כזה, אז בסדר. אז יכול להיות שזה לא טוב, או שישמע דרשות. אם למשל, אני לא יודע אם יש קלטת כזו או דיסק כזה, אבל אם יש קלטת של קריאה יפה של נביאים, תורה, נביאים, כתובים, זה יכול להיות נפלא. גם דרך אגב קריאה בטעמי המקרא. יש יודעים לקרוא בטעמי המקרא שהם קוראים את הטעמים וזה יפה. קוראים את הטעמים, אבל לא רואים את הפירוש לפסוק דרך זה. ויש שקוראים את הטעמים באופן שאתה שומע את הפירוש לפסוק. אני סיפרתי פה שהייתי באיזה כנס של רבנים, וזה היה גם בשבת, היה שם מישהו קרא בקריאה ירושלמית, ממש כל כך יפה, פנים חדשות באו לכאן, פירש את הפסוקים בזה. או פעם שמעתי את הרב מידן, גם קרא ממש... מבינים את הפסוקים היטב. אז זה נפלא, אם יש קלטת כזו. זה ממש נפלא. או קריאסטה, שקוראים את הפסוקים קריאה טובה, מדויקת. זה נפלא. אתה ככה שומע תנ"ך. זה גם דבר טוב, ואז זה כבר פחות אולי מטריד. אבל אדם סופג. סופג פסוקים קדושים, אבל זה עלול, יכול להיות שיהיה פחות מעניין, במשך, תלוי מי, מי שאוהב את השפה הקדושה והגבוהה של התנ"ך, אז זה נפלא בשבילו. ולפעמים דרך אגב, צעירים שעוד לא עושים לדקויות, לא נהנים מזה, ובגיל יותר מבוגר כבר נהנים מזה, וזה יותר מעניין. טוב, זה עצות חשובות מאוד לראות איך האדם ירגוע בדרך ולא ירצה לנסוע מהר. אני אולי אגיד גם עוד דבר. תוכחה. הרבה בחורים צעירים, איך שהם מגיעים לגיל מסוים, אומרים נעשה רישיון, ואחרי זה להוטים לנהוג ברכב, ואני לא אוהב את זה. היה... פעם אפילו רציתי לגזור שכביכול, כלומר שהיה שאלה, מי זה אני? אז אמרתי, אם מממנים לילד רישיון רכב, אז זה ודאי לא אני, אין בזה ספק. או, מה אין אופקמינה? אם האדם אומר, אני רוצה לפרנס את הילדים ממעשה כספים, לתת להם, אבל אם אתה נותן לו רישיון רכב, אז סימן שאתה לא אני. ככה רציתי לומר. ואז באו ואמרו, למה? זה נהיה דבר בסיסי. זה כאילו נהיה דבר פשוט. זה כמו, כמעט כמו מקרר. למי שאין מקרר, לא קונים לו. כמעט כמו זה, זה נהיה דבר בסיסי. אז מה טוב, אם ככה מקובל בעולם, בסדר. אבל אני לא ככה, אנחנו אצלנו לא נוהגים ככה. רישיון רכב בכלל לא נותנים לילדים. וכל ילד שרוצה לעשות רישיון רכב, אז אומרים, למה לעשות? ואולי לא כדאי, ורק שאדם יהיה לחוץ מאוד, ואומנם טוענים כנגד, שמה שלומדים בגיל צעיר נכנס יותר טוב, ואני מסכים, יש בזה אמת. אבל נאמר, עד גיל 25, 30, אולי זה לא נורא. וגם אני דרך אגב, כבר אז היו די הרבה צעירים שעשו רישיון בגיל צעיר, ואני עשיתי רישיון רק שאני, או הגעתי להיות רב של המקום. זה כלומר בערך בין 27 בערך. אז עשיתי רק רישיון. וטוב, זה היה באמת קצת פחות מהיום, אבל בכל זאת, לא... ומה הבעיה פה? כאילו אנשים אומרים, בואו נעלה על הרכב, בואו, כבר הגענו, אנחנו יכולים כבר לנהוג, נעלה על הרכב. ולמה? אני חושב שזה אדם עולה על הרכב צריך באימה וביראה, ברטט וזיע. אני אומר, אני אומר, זה אומרים את זה, כשאדם אומר לפני ריבונו של עולם, אולי זה אין פה רטט וזיע, אבל אימה ויראה. מה הוא יודע, מה, איך, הוא יודע איך הוא מתחיל את הנסיעה, הוא יודע איך הוא גומר אותה. חס ושלום יפגע בעצמו, או יפגע באחרים, אתה יודע, החיים שלו השתנו. זה נורא ואיום. אדם עולה על הרכב בשמחה, אם אין ברירה, הוא חייב ללכת לעבודה, והוא לא יסדר אחרת. נו, מה לעשות? אתה צריך רכב וצריך לנסוע. ככה צריך תכס לנסיעה. בלית ברירה. אדם ככה, למה שיסע? והצעירים לא מתייחסים בצורה הזו לנהיגה, ויש מזה הרבה יותר תאונות. אי אפשר לשוות את אחוזי התאונות שיש לצעירים. כלומר, קודם כל, בכלל נהג חדש עושה יותר תאונות. אבל הרבה מעבר לזה שהוא נהג חדש, הוא גם, בנוסף לזה שהוא נהג חדש, הוא נהג פזיז, שעולה על הרכב, לא בשביל להגיע אל המקום שהוא צריך, אלא בשביל לנהוג. בשביל להרגיש את הרכב. ולהרגיש שהוא מפעיל את המכונה. וזה דבר רע. כי הוא בעצם התעסקות בדבר מסוכן. אני לא בא ולומר, כמו ששורים, למה שלא יגזרו הרבנים שאסור לנסוע על רכב? כי זה סכנת נפשות. התשובה היא כי אם יחזרו ללכת על חמורים, אז יהיו אנשים ימותו בגיל יותר צעיר, כי יהיה פחות פרנסה, ופחות טיפול רפואי, וכולי וכולי וכולי. אז יגידו אז בשביל דברים, רק בשביל דברים חשובים. נכון, נכון, פחות או יותר, לדברים, צריך לנסוע לדברים חשובים. לא לנסוע סתם, אבל נסיעות שקשורות גם לפרנסה, לכלכלה, גם הם חלק מזה שתוחלת החיים עלתה. תוחלת החיים עלתה בגלל המצב הכלכלי המשופר שלנו, שיש יותר אפשרות לממן אוכל, ביגוד, חימום, רפואה, וכיוצא בזה. ולכן אם יפגעו בדבר כל כך בסיסי ביסודות הכלכליים, אז בסופו של ימותו בגיל צעיר יותר. אבל כן צריך לגשת לנהיגה באימה ובהירה. ובחורים צעירים שעושים רישיון, אז צריכים לדעת, זה לא כיף גדול שאתם קיבלתם רישיון, זה אחריות נוראית. אחריות נוראית. כי אם יקרה חס ושלום אסון, והוא יאשם, זה נורא ואיום. אנחנו דיברנו על הדין של הרוצח בשגגה, כל החיים צריכים להשתנות לו. לפי הדין, אסור לו להיות ערי לב ולהגיד מה אכפת לי. הוא צריך לעשות כפרה ותשובה. כהן, למשל, שדרס, אסור לו לעלות לדוכן יותר. גם אם זה היה בשגגה. ולפי השולחן ערוך, גם יחסה תשובה, תעניות וסיגופים וצדקות, לא יוכל לעשות כפר. לפי הרמה, אם יעשה תעניות וסיגופים, יעשו לו סדר תשובה, יכול אחר כך לעשות כפר. ואם הוא עשה את זה בזדון, או בפשיעה, כלומר, נהג לו בזהירות, כבר בספק אם אפשר יהיה להקל עליו. זה רק דוגמה. זה נורא ויום. או הזכרנו את התשובה של רבי עקיבא עגר, איזו תשובה צריך לעשות אדם שקרא לו, שהוא הרג בשגגה מישהו. שם הסיפור היה שהוא דרס עם העגלה שלו. איזו תשובה? לא ללכת לחתונה כל החיים שלו. חוץ מהחתונות של הילדים והנכדים שלו. כל החיים שלו קצת תעניות לעשות ולתת המון צדקה עבור זה וכל לילה וידוי על מה שקרה לו. כלומר, כשאדם מבין את זה אז הוא יודע שרישיון זה לא רישיון כל כך לדבר משמח. זה משמח שהוא יכול לנהוג ויכול להגיע למקומות שהוא צריך, אבל זו אחריות מאוד כבדה.